אני אומר ש... בבקשה, מי שרוצה להצטרף, חבוד. אורי, אתה כבר התפללת?
רגל אחת.
רגל אחת. התפללת כבר?
אני...
לא, אני לא יודע משהו, אכפתי בתם התפלל, לא, זה לא עניין לי. רק אני אמרתי שתבוא לכאן לשבת איתנו קצת. אתה מתפלל או לא, זה באמת לא עניין לי, אבל אם אתה תהיה כאן או לא, זה כן עניין לי. אני רוצה קצת איכשהו... אני מקווה שאני אשיח איכשהו... תודה רבה. או, ממש מצוין. גם המינון מצוין. מעולה. בחרתי כאן עכשיו... אני מחפש כבר כמה חודשים דלתות כניסה לעולם של הרב קוק, ובכלל דלתות כניסה לדמות של הוגה, של אדם שמעניין אותי, שמעסיק אותי. ואני... בינתיים כמה פתחים נפתחו לי. הבאתי אותה לביטוי במסגרת הלימוד. אני רוצה היום איכשהו להיכנס לזה לעולם של הרב קוק באיזשהו זווית, שלטעון איזושהי טענה שהיא מאוד מעסיקה אותי ולמעשיית כולנו, שאחת אולי אחת החוויות העמוקות ביותר שקלו הרב קוק, שהוא גילה את הבוקר טוב, שהוא גילה את האדם, הוא גילה את האנושות. הוא, אני אגיד לשפה קצת מחויכת, הוא כל ימיו וצעירותו, כמו הרבה בחורי ישיבה, הוא התעסק עם היחסים שלו עם הקדוש ברוך הוא, היחסים שלו עם המידות שלו, עם תיקון המידות שלו, עם השפעת המוסר עליו וכו' וכו'. אלה דברים שהעסיקו אותו, כמו כל בחורי ישיבה, שמתעסק עם השאלות ה... תודה רבה. שמתעסק עם השאלות השאלות שעיקרן באמת בין אדם למקום ובין אדם לעצמו. ובשלב מסוים של החיים, וזה קשור בהחלט לעלייתו לארץ בעיניי, למרות שאני עוד לא יכול להוכיח את זה לגמרי, אבל זה קשור בהחלט לעלייתו לארץ, זה קשור בהחלט לאיזשהו חוויית התגלות של האנושות, של האוניברסלי, של המדעים, של המהפכות שהזכרתי אותן בפעמים הקודמות. וזה בעצם שינה לו, אומנם בהדרגה, זה לא היה תהליך, זה לא קרה בבת אחת, אבל מאוד מאוד העסיק אותו היחס לבני אדם. מה זה האדם? עד כדי כך אני מוכן לומר שאם בסיני אלוקים התגלה, אז בשלב המחורת האדם התגלה. והגילוי הזה של האדם הוא זאת חוויה מסעירה. עד כדי כך שתראו, היהודי הקלאסי הוא עוסק עם ספרים, הוא מגלה ספרים, מגלה רעיונות, מגלה הגות, ונמצא במקומות האלה, זה מה שמעסיק אותו, זה תוכן חייו. לעומת זה, הרב באמת, זה רואים את זה בצורה שהוא כותב את זה ביומנים שלו, באלף, כנרטיב מאוד אישי שלו, שנראה כמה דברים תכף עוד שנייה, ובאיזשהו מקום... הוא פתאום גילה שכותלי בית המדרש הם כבר לא יכולים להיות כל כך להזין אותו. הוא מגלה את האדם, מגלה את האנושות, מגלה את העולם. והגילוי הזה הוא מטלטל את כל הנחת המוצא של היהודי בגלות. יהודי בגלות חי בבית מדרש, חי בתורה, חי באותיות של התורה, חי בתיקון המידות שלו. כל מרחב המחיה שלו זה פחות או יותר בין אדם לעצמו. כשאדם מגלה שיש עולם, יש אדם, יש בעיות לאדם, זה באיזשהו מקום... אז לא פגשתי יהודי ידיד שלי, איש יקר וחשוב בעולם התורה שלנו, ראש ישיבה אחד. בוקר טוב. באיזשהו מקום, כמו שהוא קיבל את הספר שלי, מסיבות אחרות, הוא אומר לי, אם אני... תעסיק הרבה בהלכה. אמרת, תשמע, אני באתי משם. אבל יש מצבים בחיים שאדם צריך לקבל הכרעה איפה הוא משקיע את כוחותיו. אני לא כזה מוכשר בשביל להתפרס על כל מיני דברים. עשיתי הרבה שנים כל הזמן לרוץ בין עולמות ולתת שיעורים פה ולתת שיעורים שם, ולהיות בעניינים פה ולהיות בעניינים שם. בסופו של חשבון אני לא מאמין בזה כבר. אני לא מאמין שאדם יכול להגיע באמת לאיזשהו... יכולת לשכון בעולם שבו יש יותר מדי פזילות, יותר מדי התעוצצות. כמו שאני לא מצפה שעורך דין יהיה רופא. ושאם הוא יהיה גם רופא, הוא בסופו של דבר הוא יהיה לא זה ולא זה. שפסיכולוג או פסיכולוגית יהיה גם, אני יודע מה, גם אינסטלטור. זה לא יכול לעבוד בשביל, כי שאדם לא יכול להיות בעל מקצוע, גם בתחום הפיזי, שהוא אינסטלטור. הוא עוצר את אדם שיש לו המון מיומנות, המון ניסיון, המון... יש לו כבר שהוא כבר, הוא שוכן בתוך זה. ויש אנשים אולי מאוד סופרמנים כאלה שמסוגלים לעשות כל מיני דברים, אני לא כל כך מאמין בזה דרך אגב. אני חושב שאדם צריך להיות במקום שהוא נמצא, וזה הסיפור שלו, לפחות בקטע מסוים של החיים, זה לא חייב ללוות אותו כל החיים, אדם יכול גם לשנות כיוון במהלך החיים, אבל כשהוא נמצא במקום, הוא צריך להיות שם. ואני חושב שמה שקרה לרב קוק באיזשהו מקום, הוא גם שילם על זה מחיר יקר, כמו שכל אדם רציני משלם מחירים על האחרות שלו, הוא בשלב מסוים, הוא יצא מבית המדרש, הוא הלך ופגע, ונפתחו לפניו העיניים, והוא גילה את האדם. ומאז היצירה שלו הלכה בהתמודדות שלו, והאיסורים שלו, היו באמת, קודם כל, במה הוא ראה באדם, בשפלותו של האדם, בנשגבותו של האדם, ביחס שלו לבני אדם, הוא אפילו חש את זה כחוויה קיומית. האם באמת יהודי הוא אדם שיכול להסתובב עם גויים? להסתובב ולהרגיש שם בבית, להרגיש שיש בני אדם. או שהוא אומר, לא, זה ביטול תורה, מה אני לחפש שם? אני יש לצלך לבית המדרש, לשכון במקום של המסורת הקלאסית, ושם נמצאו את חיותי מהמקום הזה. אבל אם אני לא מוצא שם את חיותי, ואני יכול לראות שקורה דבר, אלוקים פותח את השערים של הדעת, של החוכמה ושל הלב, פתאום הוא מציב אותי באיזשהו נוף שונה לחלוטין מהנוף המורכל בגלות, בייחוד באירופה, שוודאי הגויים היו הסמל של הרשעה ושל האנטישמיות והכל. מה עושה יהודי? הוא הולך לעיירה שלו, לבית המדרש שלו, לתורה שלו, להגות שלו, ושם הוא רוצה את מנוחתו. אבל אם הוא חש עלייה לארץ ישראל, זה מסוג של פתיחה, שאתה לא יכול להיות יותר יהודי שכל עולמו, כמו שלמדתי פעם שעברה, שלמדנו על המהפכות המדעיות, שמרחב וקווי המתאר שלו נעים בין האטליז למקווה. אתה כבר לא שם. אתה נמצא היום בעולם שבו יש... אני לא מדבר על האינטרנט ועל זה, זה כבר איזו הידרדרות של העניין. אני מדבר בשלב שלפני 100 שנה שהיה איזושהי בשורה עצומה, שאדם מגלה שיש עולם, יש בני אדם. ואז השיח ושיג שלו הופך להיות שיח ושיג עם האנושות. ואני לא יודע אם אני מצליח להסביר את עצמי, אבל צריכים להבין, מדובר פה באיזשהו מהפך מרחיק לכת, שמי שרוצה להתמסר לו ברצינות, לא מדי פעם לעשות איזשהו להיות כזה אחד שהוא כאילו מהחיים, אז הוא מדי פעם גם אומר איזו אמירה יותר רחבה, אבל הוא בעצם לא זז מהמקום המוכר שלו. אלא האדם שמחליט שזה מה שהסיפור שלו, הוא עכשיו הולך ומגלה את עצמו כבן לאנושות, כבן לאוניברסלי. ואז הוא מתייסר, אז איפה היהודי ואיפה האוניברסלי? איפה האדם ואיפה היהודי? איך שמחנים? וזה לא שאלות מופשטות תיאורטיות. כי ברמה התיאורטית, האדם יכול לומר עצמו כל מיני דברים, גם בתוך בית המדרש. הבעיה כאן היא הרבה יותר כשזה נכנס להיות, זה הופך להיות חלק מהזהות ומה... הייתי אומר אפילו מהאובססיה של היצירה שלו, שהוא באיזשהו מקום רוצה לקבל איזשהו מגע ממשי עם העולם, ואז בעצם מרכז הכובד כבר לא נשאר בין אדם למקום, אלא מטבע הדברים כבר הולך אל השאלות של האדם, השאלות של ייסורי האדם, של מערכת היחסים בין אדם לחברו. כאן מרכז הכובד ממש באופן ברור עובר פאזה, עובר ממקום שבו העיסוק המרכזי עובר אדם למקום, ואז שאלת הכפירה עובדת במרכז העניין, לבין השאלות שמעמידות את האדם בין אדם לחברו. בבקשה, לבד.
זה לא במידה מסוימת המסכן את ערך התורה?
אני אומר, אני לא, אני לא, אני חושב שאתה אמר, אתה אדם עדין, אתה מדבר בצורה עדינה, אתה יכול לשאול את זה בצורה יותר חריפה, האם הדבר הזה כבר הוא עצמו לא סוג של אפיקורסות, עצם האמירה שאמרתי עכשיו, זאת השאלה באמת, האם אין באמירה הזו עצמה סוג של משהו יותר הומניסטי, משהו יותר שמאלני, משהו יותר, אני בכלל מדבר בצורה גלויה, האם התנועה הזאת לא הופכת להיות איום של ממש על עבודת השם בסורתית? זאת השאלה שגם הרב קוק שאל אותה את עצמו, הוא התחבט בכל חייו. זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לעלות, ואני רוצה ממה שבחרתי כאן, על זה בדיוק אנחנו נדבר כאן, איפה הדבר הזה שוכן בתוך התורה, איפה הדבר הזה שוכן, זה יוצר מדי טרנספורמציה בתפיסה של התורה, יוצר טרנספורמציה באופן שבו אלוקים מתגלה, האם אלוקים מתגלה במופשט או בקונקרטי, האם אלוקים מתגלה בהר או מתגלה בנשמה של בנשמת האדם. זה לא שזה בהכרח סותר, אבל יש פה איזה בכל זאת איזשהו קריאת כיוון שהמשמעות שלה היא מרחיקת לכת, וההשלכות שלה מרחיקות לכת. וכאן אני בחרתי להיום רק כדי לזרום יחד, ממש אני עובד היום כלימוד של פתיחה לנושא הזה, אני רוצה, עשיתי כאן חלוקה לשלוש. לקח לי זמן, התפתלתי בעצמי איך אני בדיוק ארגן פה את המחשבות שלי בעניין הזה. האחד זה הרב קוק, השני זה הרב שגר והשלישי זה אני. אני אשר רוצה להראות כאן, בחרתי כאן, יש כאן דבר שמחולק לשלוש. חלק הראשון התגלות האדם אצל הרב קוק, חלק השני זה בעמוד 2 התגלות האדם של הרב שגר, והחלק בעמוד 3, סליחה, עמוד 2 למטה התגלות האדם רשימות שלי. אני רוצה באיזשהו מקום לעשות איכשהו, להרגיש, הייתי מאוד לפני שלומדים את הדברים, וזה מה שנעשה היום, אני רוצה שאנחנו נרגיש את השאלות ונרגיש את הדיבורים, ובמקום לתת הקדמות, במקום איכשהו, רציתי לפתוח באיזה מילת פתיחה, אבל באמת חשוב לי שאנחנו נקרא בעין בוחנת, ובהרבה, לא רק נקרא את המילים, אלא גם ננסה להרגיש את המילים, ותמיד נזכיר לעצמם שקוראים פה יומן, שאדם כותב אותו מנעמת ליבו, וננסה לראות איפה זה פוגש אותנו, אבל הכי אישי, הכי בלתי אמצעי. אז אנחנו כמובן נתחיל עם הרב קוק, שזה בעצם החלק הראשון שמסתרע פה עד תחילת עמוד 2.
אורות הקודש?
מה?
זה אורות הקודש או מה?
לא, זה היום
אני... עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם?
מאיפה הציטוטים הוא אומר?
מאורות הקודש.
שכחתי לרשום את זה כאן. זה... באמת אני מתנצל. זה מהיומנים, לא, זה לא מאורות הקודש, זה מהיומנים. זה נדמה לי מקובץ א', אם אני לא טועה. תוכל להביא לי שנייה אחת את החלק א' של שמונה קבצים, שכחתי לרשום את זה כאן. זה כאילו בטוח שזה חלק א', אני תכף אסתכל אותו. אם כן, אני אוהב את הכל. איני יכול שלא לאהוב את כל הבריות, את כל העמים. בואו נעצור רגע. מישהו מוכן לומר את המשפט הזה בלי לגמגם? שאני אוהב את כל העמים? כל העמים? ככה, נוציא לפה. הוא היה אדם אמיתי. הוא לא רציתי סתם מילים ריקות. אז אני רוצה שאנחנו נאמר ביח. אמרתי, היעד שלי זה לקרוא ולהרגיש את המילים, לא רק לומר אותם. אני אוהב את הכל. לא יודע מי אוהב את הכל, מה?
גם זה שמתחיל לקרוא, הוא כאילו ממשיך איזה עניין. יש פה כאילו איזה
הרהור
שמאוד ברור לו, נראה לי שמאוד ברור לו שהוא בתוכו, אם כן. כאילו, אם כן זה מילה
שמבטיחה אליי.
לא, אם כן, הוא אמר. לא, המילה כן אמרת? לא, אתה אמרת, התחלת אם כן.
אני, בואו נקרא אותם. יש לך דף, יש לך דפים, יש לך דפים עוד.
קובץ בית.
אני אוהב את הכל. איני יכול שלא לאהוב את כל הבריות, את כל העמים. רוצה אני בכל מעמקי לב, בכל מעמקי לב ותפארת הכל ותקנת הכל. אהבתי לישראל יותר נלהבה, יותר עמוקה. אבל החפץ הפנימי מתפשט ובעיזוז אהבתו על הכל ממש. אין לי כל צורך לחוף את רגש האהבה הזה. הוא נובע ישר מעומק הקודש של החוכמה של הנשמה האלוקית. עכשיו בואו ניקח משפט כזה, שעליה הוא נותן השראה עצומה. אני באמת מודה, אני מכיר את המשפט הזה לא מהיום, אבל אני מעורר אותו בתוכי גם, כי זה גרסא דינקותא בשבילי, המשפטים האלה. אבל אני היום כאדם מבוגר, זה כבר לא ינקותא, אני היום רוצה לקרוא את זה כאדם מבוגר. שהוא כתב את זה אגב, כיוון שזה... בקובץ א', נכון? או... מה?
ב'.
אז תרשמו לכם קובץ ב' כאן. זה הרפילי תואר, לידיעתכם. קובץ בית זה הרפילי תואר. אם כן, אני חושב שקודם כל יש פה איזשהו תיאור שמתאר לך בחוויה אישית. והוא מתאר כך שאני לא צריך לחוף את רגש האהבה הזה, הוא נובע ישר מעומק הקודש של החוכמה של הנשמה האלוקית. אז נעזוב את המילים הגבוהות, מה זה איזוז אהבה טוב, בוא נדבר עברית, צברית, ככה פשוטה. כשאדם רוצה להביע רגשות, רוצה להביע את רגש אהבתו על הכל, על כל העמים, והוא גם לא כופה את עצמו, זה לא אהבה כפויה, זה לא אהבה שהוא צריך, כי צריך, כי כתוב ואהבת, אז אני צריך. זה לא שאני צריך, אני כזה. אני פשוט כזה, זה נובע מתוכי. אני אדם שיש לו איזה מין, ברור שמשפט כזה הוא גם, זה, תיקחו את זה, שוב, תיקחו את זה כאיזה הבלחה שאדם קם בבוקר, ובאיזשהו מקום הוא חש, כן.
אני מבין לחוף את רגש אהבה זה, לא במובן לחוף אותו על אחרים, לחוף אותו בעצמי, שאולי זה רגש מוגזם ואני צריך עכשיו לצמצם אותו, כי כל דבר שהוא מוגזם או ברמה בלתי מוגבלת אז הוא לא טוב. אז הוא אומר, לא, אני שם לב שהוא נובע ישר מתוך מעומק הקודש ולא
אני מקבל לחלוטין מה שיונתן אומר, רק אני אומר שאני לא חושב שהכוונה שהוא לחוף, הכוונה לצמצם או לרסם,
זה
להתאמץ, להיכנס. אני לא צריך בדיוק, אני לא צריך לעשות מאמץ כפייתי, כי יש הרבה אנשים שעובדים על עצמם, מרגישים שיותר מדי זעופי פנים, אז הם עובדים על עצמם, אז הם... זה נהיה עוד יותר גרוע, כי אדם זעוף פנים שעובד על אהבה, זה כבר הדבר הכי גרוע. מה אם אתה זעוף פנים? תהיה זעוף פנים, אז זה מה שאתה, זה בסדר גרוע. אין בעיה, אתה זעוף פנים שעושה הצגות, עושה איזה מין איסקפיה כזה, חבדי כזה, משהו...
צריך חיוך עקום.
כן, צריך תמיד איזה להיות איזה חיוך מרוח על הפנים, זה דבר נורא.
אני מבין לחוף כמו על החוף כגמון ראשון, כאילו לחוף כל שם...
יכול להיות, קשה לי, אני תראה, כמו שאתה מדבר כאן דבר שאני לא יכול להוכיח אותו, כי אני שומע מה שאתה אומר, אני לא פסל, אני בכלל לא דוחה דבר אחד.
גם זה
בסדר. גם בסדר, כן, התמונה כאן היא... בסדר, תודה, אתה אומר כאן רעיפה. רק אני רוצה לומר ש... התמונה כאן ברורה, הוא מדבר כאן, הוא מדבר פה על יהודי, ואני רק מזהיר ואומר, זה לא סלוגן שתולשים סימן המחרד, כי זה העוול הכי גדול. זה רגע שעובר לאדם איזה מין וואו כזה, איזה מין משהו נפתח בנשמה, יכול להיות שהרגע אחרי זה יהיה בדיוק הפוך. אז צריך להבין שהוא מדבר פה על מטוטלת פנימית, שהיא לא מקובעת, הכי גרוע שאתה לוקח רגשות ואתה עושה במסגרת. אני עכשיו מרגיש ברגע הזה, הוא רשם את זה ביומן, בואו נקרא את זה מאותה כלילות, מאותה חד פעמיות, מאותו הרגעיות שבה יצאו מפיו דיבורים כאלה, ואל תיבהלו אם תצאו אחר כך דברים בדיוק הפוכים, על שיש בהם הרבה מטען אנרגטי אחר, אבל זה בכלל, לא הבאתי את זה כאן, אבל רק שיהיה ברור שאנחנו עוסקים כאן באיזושהי הצצה למקומות מאוד מאוד מסותרים בהרגשותיו של יהודי שכתב את רחשי ליבו, ומהבחינות הללו, אני חושב שהתיאור הזה כאן הוא תיאור שבאמת חושף נקודה שהיא מאוד אותנטית אצל הרב קוק, וזה באיזשהו מקום, איך היינו מנסחים את זה בעברית שלנו. יש גם בתוכן אנשים כאלה שיש להם איזה מבט אופטימי, מבט טוב, מבט חומל, מבט אוהב. שאסלו זה הלך למקומות שלנו קשה לדבר ככה. אני יודע, ניסיתי לעשות תרגיל עם עצמי, אני יכול לומר את המשפט הזה? אני יכול לומר בכנות את החלק הראשון, אני אוהב את הכל. איני יכול שלא לאהוב את כל הבריאות. מה אני אגיד לכם? אני כן יכול.
יש רגעים כאלה.
אז אוקיי, אז יש רגעים. לכן אני מסייג את זה שנקרא את זה בהקשר זהיר, לא בהקשר כזה של אדם מוזר, שאין לו עליות ומורדות ואין לו גם נפילות.
לפעמים זה קשור לאיך אתה מרגיש עם עצמך.
באותו רגע.
אם אתה מרגיש טוב, אז אתה אוהב את כולם.
בדיוק. אז יש איזה רגעים של היי, יש רגעים של מניה, יש רגעים שבו אדם נמצא באמת, אצלו זה היה הרבה, הוא באמת היה אדם מאוד מואר. היה לו, הייתי אומר, זה אני מוכן לומר על זה באופן די ברור, פחות או יותר אני כבר הרבה עשרות שנים שוכן בדיבורים שלו, וזה אני כן מוכן לומר בצורה אחראית, שזה היה מקווי המתאר הכי בסיסיים שלו, שהוא היה אדם כזה. אפשר להגיד שכל רגע אדם חי בהי כזה, אין דבר כזה. אבל אני יכול לומר שבאמת בדמותו הבסיסית, זה גם שכל כך קוסם בדמות שלו. אני חושב שרב נחמן בחיים לא אמר דבר כזה, לא יכול לומר דבר כזה. רב נחמן שראה את העולם שכולו קרעים שסעים וכולו רק יריבויות, היה לרב נחמן המון אהבה, אבל לא אהבה במובנים האלה. זה כבר אהבה מסוג אחר. רב נחמן לא יכול להוציא מפיו דיבורים, זה לא יעלה על הדעת פשוט. לכן חייב כאן להפיין דמויות. הרב קוק היה כזה, הוא היה אדם שהיה בו צד דומיננטי מאוד מאוד של איזשהו לארג'יות, איזשהו סוג של עודפות, סוג של איזשהו ככוס העולה על גדותיה. זה היה איש, ככה היה יהודי, היה לו איזה מין וואו כזה, כאילו, שאני שומע סיפורים שסיפרתי לכם פעם על, זה סתם לי, אנקדוטה, על תקווה שריג מקיבוץ בית השיטה, שסיפרה אתם סיפרת לכם את זה כבר, אני חושב, שהיא באה אליו ערב יום כיפור, והוא חיבק אותה. זה לא מפתיע, כלומר, זה היה איש, זה היה אדם.
חיבק אותה?
חיבק אותה, ככה, ילדה בת חמש. חיבק אותה, כך היא מספרת. זה לא סיפור קרליבך, זה סיפור הרב קוק. לא.
גם אורבך היום.
לא, חלילה וחס, הוא היה אדם שהיה לו המון קנאות בתחום, בינו לבינה היה לו המון זהירות כזאת מאוד יהודית, מאוד של תיקון הברית. אבל כשילדה קטנה, הוא פשוט היה איש אוהב. וזה נורא יפה לראות, לא רק יפה, עליי זה משפיע. לראות אדם שאומר, ואני רואה זה ממש כסוג של... הוא השאיר לי בדמות שלו את האופציה הזאת. זאת אופציה שאדם יוכל להוציא פיו, אני אוהב את כל העמים. היום באווירה כל כך עוינת, מנוכרת, זרה, אלימה, שאתה מפתח רדיו, מסתכל לוויינט, רק רואה שם את כל האנרגיות האלה של הרוע, של אלימות, של האגרסיה, של הרציחות. טוב, אתה שומע יהודי שלא היה אדם תמים במובן הנאיבי, ממש לא. הוא היה מאוד מפוכח, אבל יכול מעבר לכל זה לבוא ולומר, אני אוהב, איני יכול שלא לאהוב את כל הבריאות, כל העמים. בואו ניקח את זה, כן, לעשות את היומית שלנו. אני חושב שזה בהחלט... בהחלט איזו הזמנה לעשות את היומית באופן קצת יותר מואר, ושוב, לא מתוך איזו נאיביות מטופשת, שאתה כאילו סתם לא יודע מה הולך, אתה לא מכיר את הרשעה של האדם, אתה לא מכיר את הברבריות של העמים, כאילו אתה לא מכיר אותם. אתה מכיר אותם היטב, אבל באיזשהו מקום מה נגיד לך, אבל אני אתן לך סתם דוגמה, אני אצל, רק בשביל לתת לך מחשה, הייתי לאחרונה, בשנה האחרונה פעמיים אצל, אצל ראשי הערבים בחברון, אצל שייח ג'אברי ואחרים, כמה אימאמים שהצטרפו שם לפגישה, אז קבוצת אנשים שהלכו לדבר איתו, ובאיזשהו מקום אני לא הייתי אומר אחרי שאני התמלאתי אהבה לעולם או לזה, אני לא, לא אוהב לדבר בסופרלטיבים מוגזמים, אני בהחלט רכשתי, לפחות בשעה וחצי שיש לנו פעמיים, כל פעם שעה וחצי. יושבו שם אנשים שהם גדולי המסיתים וגדולי המדיחים ומסגדים, כל האימאמים של, של יש, החשובים ביותר היו שם בפגישה האחרונה. ובאיזשהו מקום, והייתה שיחה של חרשים, בכלל לא הבינו מה אנחנו רוצים. אנחנו שמענו את זה, היה ממש שיח חרשים. טוב שהיה מתורגמן, כיוון שהיה מתורגמן לא הצליח, כלומר, הכל היה מוזר והכל היה... אבל מעבר למילים שהיו מאוד, 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 זה היה ממש בגוחך, אז היה שם משהו שיכולתי לחוש אמפתיה. יכולתי לשבת בסלון שעה וחצי, אנשים שהם גדולי האויבים שלי, ולהיות שם איזו חוויה אנושית, חוויה אנושית נורא אנושית, נורא פשוטה, שכל אחד מסתכל לשני בעיניים. אתה היית, ראית את המימיקה, ראית את הבעת הפנים, שמע, זו חוויה נורא חיובית. אז אני להגיד לך את זה שאני איני יכול שלא לאהוב את כל החבר'ה, אני לא, לא במדרגה כזאת משום בחינה, אבל יחד עם זה אני כן מוכן לעמוד מאחורי שיש רגעים שבהם באופן מאוד קונקרטי, אתה לא מדבר באופן בית המדרש על אהבת הבריות כאיזה משהו אבסטרקטי רחוק. אני ישבתי עם אולם, ככה, במרחק של מטר. ואתה אומר, אתה יושב מול בני אדם, אתה, בריות זה לא מושג מופשט. זה אנשים שאתה, שיש להם חיים, יש להם ביוגרפיה, יש להם מאוויים, יש להם רצונות, ואתה יושב מולם, ואתה עכשיו כל מה נעשה ליצור דו-שיח, גם אם הוא דו-שיח של חרשים, אבל באמת שהכל נוצר איזשהו סוג של, איזשהו טאץ' כזה, סוג... אני אדבר רק במונחים האלה, לא במונחים גבוהים, ואז אתה דבר על אהבת העמים, והחלט, זה, לא, זה כבר לא זר לדיבור הזה, והחלט לראות עמים, לראות... תרבויות גם לראות דתות, כמו שנראה מיד, בקטע יותר קיצוני מזה, שהרב פתח כאן ובחילתי, הוא פרסתי דרך. זה גם נובע מה, אולי מהטבע האישי שלי, אני בודק את עצמי גם, לא נובע מזה רצונות אישיים שלי, שהם לא יכולים להסתגר במקום מאוד בצר של התודעה היהודית והלאומית וכו' והציונית. זה כדבר מאוד, כנקודת מוצא מאוד בסיסית אצלי, אבל מעבר לזה אני גם חש שה... שאני הייתי זקוק בוודאי כאדם צעיר לאיזה גיבוי, איזה גיבוי של אדם שאני רואה בו את מורה הדרך, שהוא מתאר כאן על אהבת העמים, אהבת כל הבריאות, שזה עבודת השם שלו, כאן, מכאן הוא יוצא לדרך, לא רואה שזה לא סותר את התורה בתשובה לרב אריה, אלא זה, זאת הופך להיות התורה שלו, זה בעצם הולך, הופך את המפגש העמוק ביותר עם אלוקים, האלוקים שמתגלה באנושי, אלוקים שמתגלה באדם, בעמים, בתרבויות, באנושות, וזאת אולי החוויה שאנחנו חווים אותה בעיקר בהיבט השלילי שלה, של האנטישמיות, של המלחמות, של הברבריות, אבל...
איך, איך, מה שאתה אומר זה היבט של, של אותה התגלות של הקדוש ברוך הוא
בהוויה? בעיניי כן. בעיניי כן, אני אדבר על זה תכף, אני גם חשבתי דברים פה. אני תכף מדבר, אבל אני רוצה, רוצה להתגלגל ברב פה. רוצה אני בכל עם כלב, בתפארת הכל, בתקנת הכל. טוב, קראנו את זה כבר. הלאה, הפסקה הבאה, אין זיין.
למה זה של חוכמה? שנובע מחוכמה. חוכמה אני חושב על הראש והשכלתנות, והוא נובע ישר מעומק הקודש של החוכמה.
אני חושב שכאן, של החוכמה של הנשמה האלוקית. חוכמה אצל הרב קוק זה עוד שאלה טובה. זה גם שאלה שצריך להכיר את השפה. המילה חוכמה כאן לא מתפקלת במובנים של... לא knowledge, לא אינטלקט, וגם לא משהו רציונלי. יש לנשמה האלוקית יש חוכמה. זה הייתי אומר, תקרא לזה אינטליגנציה רגשית, תקרא לזה אינטליגנציה רוחנית. כל אינטליגנציה, וזה מעניין, בזמן היום מדברים על שיש איזה שבע אינטליגנציות, אולי יש יותר. והרב קוק ודאי בזמנו, לפני 100 שנה, לא דיברו דברים כאלה. האינטליגנציה היחידה שהכירו זה האינטליגנציה האינטלקטואלית, היא המסורת המוכרת. והרב קוק בפירוש מדבר על חוכמה של הנשמה האלוקית. הוא מדבר, הוא הודע ומכיר שלנשמה יש אינטליגנציה. זה ודאי לא אינטליגנציה במובן שמדברים היום, שיש לו הרבה ידע, שיש לו הרבה... יכולת ניתוח, יכולת אנליזה, או כל מיני, או כל כך יצא בזה, אלא, בקרת הרבה של, אלא יש, יש חוכמה של הנשמה האלוקית, דווקא מה שאתה מאיר, זה מראה שהרב קוק היה מוכן לייחס לנשמה האלוקית, דיינו, מה זה, איך היינו אומרים את זה היום, לחלק הלא מדובר, לחלק שהוא למעלה מהשפה, למעלה מהמילים, לרגשות, לתחושות הבלתי אמצעיות, שיש להם איזה סוג של חוכמה. במילים של היום, אני קורא לזה שזה סוג של אינטליגנציה. זאת אולי המילה הכי מתאימה לדבר כאן על הנשאלה, אבל זו הערה שלך היא מאוד, היא מאוד נכונה, היא גם באמת עוזרת לי להסביר את, את, את הדבר הזה, שבדיוק הרב הוק היה מאוד ער ומודע לנקודה הזו.
זה לא במובן החבדי של חוכמה?
אם אתה אומר חבדי, הייתי מייחסת יותר לדעת.
לדעת.
הדעת בחבד היא בדיוק אותו מקום של ההתקשות, של הזיווג, של הייחוד. זה יותר מתאים לכאן. אני לא יודע כמה הרב הוק, כשהוא כתב לעצמו, הוא ודאי ינק הרבה מחבד. ואולי הייתי לוקח מחבד כאן את המושג נשמה אלוקית, כי זה באמת מונח שאדמור הזקן בתחילת התניא מדבר על שתי נפשות, הנפש האלוקית והנפש הבהמית, שהנפש האלוקית מן העליונים והנפש הבהמית מלמטה, וכאן אולי, אבל אני לא הייתי מייחס יותר מדי, היה לו איזה כתיבה כל אחת, כתיבה שלא תמיד צריכה לנוק ממונחים מן העבר, הוא כתב משהו, אתה יכול במבט אחר לזהות שהוא בעצם נשען פה על מושגים וטרמינים שהוא ינק אותם, אני לא יודע באמת איך להתייחס לשאלה כזו, יכול להיות, אני לא יודע.
אבל יש, אני חושב שיש גם איזה צד שאפשר להגיד גם של החוכמה, כמו שאנחנו אומרים היום, של הבנה ושל הכרה, ברגע שאתה מכיר מישהו, מבין מה קורה עם מישהו, אז יש איזה צד שיותר גורם לך להבין אותו, ובמובן הזה גם לקבל אותו ולאהוב אותו.
אין ספק. לזה אני מתכוון.
לא, אני אומר, יש בו צד של חוכמה, חוכמה כמו שאנחנו אומרים היום. אם אתה שונא מישהו, כי אתה רואה אותו באיזה זווית צרה שלך או מהאינטרס שלך, אבל אם אתה נכנס לדמות, מבין אותו, מבין את הפסיכולוגיה שלו, את ההיסטוריה שלו, אז אתה...
מה שקורה כרגע, אתה כבר מראש מבין את החוכמה בצורה כזאת. אריה בא משאלה שהוא בא עם ראש, חוכמה זה סוג של knowledge, חוכמה של אינטליגנציה, של אינטלקט. אתה מראש לא נותן לחוכמה כזה קרדיט, אתה אומר מראש החוכמה היא הרבה יותר רחבה, היא הרבה יותר... אתה מראש כבר, אתה כבר עם התשובה לפני השאלה. הוא שאל שאלה ואתה עונה כבר את התשובה שזה המובן מאליו שלך, כי אתה כבר שוכן בתוך המושג הזה, זה ברור לי לגמרי מההערה שלך. בשבילך זה כמובן מאליו שזה ככה. זאת, שלהכיר אדם או לתפוס אותו בניואנסים, זה כבר, ברור שזה חוכמה. בדרך כלל בשפה הרווחת, הרי אומר לך כאן, תשמע, תקשיב, חוכמה במונחים הרווחים, תשאל אדם באקדמיה, מה זה חוכמה? אז הוא יגיד לך, חוכמה זה לא מכוון לסוג של אינטליגנציה אנושית, של יכולת לראות ניואנסים, לא מתוך שאתה מנתח את זה ניתוח רציונלי, אלא מתוך, זה לא נקרא חוכמה, זה נקרא, וכאן אתם בסך הכל לא רק שלא סותרים אלא משלימים, וכאן באמת המושג חוכמה של הנשמה האלוקית זה מין המצאה. כלומר, זה בדיוק הנקודה שיש אינטליגנציה לנשמה. זאת הנקודה שמונחת. אבל אתה מבין, אתה כבר פשוט נמצא שם, אתה כבר מדבר מהמקום הזה, לכן הרבה יותר קל לך, אתה אפילו לא מבין מה השאלה כאן, אבל זה כאילו מאוד בעליו, אוקיי.
עוד שאלה משהו קטן, אני לא חושב שזה חוכמה, כאילו, אני לא חושב שהאהבה הזאת מגיעה דווקא מהיכרות, לאהבה פריורית כזאת, ברמה שמעל ההיכרות שלי, קודמת להיכרות.
זה נכון.
כאילו ברגע, כמו שאמרת סלם, בפגישה עם האימאם, אם יכלת לחוש על איזשהו רגע של אהבה, אבל ברגע שהיית מכיר...
אמרתי, אמפתיה, אני לא...
אמפתיה, לא חש... אז הוא היה אולי מרגיש אהבה.
לא, אני לא כך חשתי אהבה, חשתי יותר אמפתיה. וזה הרבה מבחינתי. להגיע לזה, זה לא מעט.
לא, בסדר גמור, רק אני אומר, זה נמצא באיזשהו רובד שהוא קודם להכרה להכרת העובדות. כן, זה משהו שהוא קודם... בעצם זה שאתה... זה אהבה ליש, לקיים. לא, דווקא לא נובע מהיכרות. אני חושב שהיכרות הרבה פעמים דווקא יכולה באמת ליצור הרבה הצער פירוד. אבל צריך גם בתוך הפירוד איכשהו לשמר אולי איזושהי...
רק להפור אני כבר לא כל כך מסכים, אני מבין אותך נכון מכל כאן, אני כבר לא כל כך מסכים. אם אתה עושה הבחנה בין אהבה פלטונית או תיאורטית לבין אהבה יותר ממשית,
לא, לא תיאורטית. במקביל, אני חושב, כאילו אם הרב קוק היה משרת בצהל ונאלץ לראות במחבל, הוא היה עושה את זה יכול להיות, אבל
זאת שאלה מצוינת.
הוא היה שומר על חלק אוהב.
אני, זאת שאלה מצוינת, זאת שאלה מצוינת. בדיוק זאת כאן השאלה, אתה מעלה כאן בעיה שאני באמת עדיין, אתה תפסת אותי בנקודה שלי, באמת ככה מהלך כבר כמה ימים ככה מסתפק בשאלה הזאת. האם באמת האהבה הזאת הייתה באה לביטוי, כי בסופו של חשבון הרב הוא שכן לבית המדרש, שכן מול האומנים שלו. הוא לא היה במערב, הוא לא פתח באש, וזה ברור. עכשיו, האם נותן לו קרדיט שהוא יכול היה גם לפתוח באש ולהיות חייל שנלחם על קיומו ועל קיום עמו וגם לומר דברים כאלה שאוהב את כל העמים אחרי שהוא היה שותף בקרב איתם, אני נותן לו קרדיט שכן.
גם כל החיים זה קרב, יותר קרב לקנות ולמכור משהו זה קרב.
כן, אבל כאן זה משהו יותר
אלים. ברגע שאתה יוצא מבית המדרש לחיים, אז כל המגעים עם אנשים הם מגעים של אינטרסים, ואז פה אתה זה קרב, ושם זה מסע ומתן. גם במסע ומתן אתה יכול לסנות את הבן אדם השני או לקבל אותו.
לא שאתה יכול לסנות.
מה?
זה לא שאתה יכול לסנות.
לא, אתה חייב לסנות. אתה יכול לא לסנות. אתה יכול. במובן הזה זה כאילו אותה הגדרה של בעיה.
אני רוצה לומר ככה, אני באמת ככה חוקך בדעתי, האם באמת אדם, האם ניתן לפתח, כדי שהעסק יהיה רציני, כאן בגלל שאלה, מה מקומה של האמפתיה ושל העבר במקום שאתה סובל מהנוכחות של האחר? בין אם זה במובן של אחד לאחד, בין אם זה במובן הלאומי, של עם שהוא רודף אותי ושהוא מפתח כלפי שנאה, או בתוך בני עמי אנשים שרודפים אותי ועושים ומקעקעים את עצם הלגיטימיות של קיומי כאן, ומתוך בני עמי. כאן בדיוק השאלה, איפה כאן הרב קוק נמצא בשיח הזה? האם באמת, אז אני אומר, זה כבר לא כך שאלה לרב קוק, זה יותר שאלה עליי.
אם זה מקבל ביטוי מעשי?
האם זה יכול לשכון? האם האהבה כזאת יכולה להתרחש? אני אומר לך בשורה האחרונה, אני אומר לכם שכן. אבל זה צריך, כדי לומר את הכן הזה ברצינות, זה מחייב להגיע לרב שגר, זה חייב להגיע עוד אחר כך ליומנים שלי. לראות איך אני רשם לעצמי דברים שאני מתמודד עם זה כל הזמן, ובייחוד בשנים האחרונות ובתקופה האחרונה. אבל זה מחייב כבר איזשהו סוג של מורכבות שעוד לא הגעתי אליה. אני בשלב הזה שלנו התחלתי כבר גורם אותי לקומת הנוספות. אני בשלב רוצה לבוא דווקא עם הרובד היותר נאיבי כאילו, עם הרובד היותר ראשוני, עם המילים היפות. אל תזלזל במילים יפות, מילים יפות יש להם המון ערך. אם אתה לוקח אותם, לשמוע מילה מאדם שאתה נותן בו אמון, לא מארכי פרחי. אתה מדבר על הרב קוק, ואתה אומר, איני יכול שלא לאהוב את כל הבריאות, את כל העמים, רוצה לי בחוב, כן לי ותפירת הכל, זה אנרגיה שאני לוקח קודם כל אליי. זה דבר ראשון, זה הקומה שאני לוקח אותה אליי. האם אני יכול להסתפק בה ולכת הלאה? ממש לא. זה העולם שלי הרבה יותר מורכב, הרבה יותר מסוכסך עם עצמי, הרבה יותר לא פשוט עם עצמי, שאני לא יכול להסתפק רק באמירות יותר רכות ועגולות. אבל אני רוצה להתחיל איתם, כי זה טוב לי, להתחיל איתם את הבוקר. מה אכפת לך להתחיל את הבוקר באיזה אמירות כאלה שלוקחים אמירות יפות לקיום, שאתה קצת לתענג עליהם, ולא מתוך מקום מזלזל, כאילו יש פה סתם אדם שניצא בהיי ואומר כל מיני דברים כאלה. אני מתייחס אל הרב קוק, יש אלוקים קדוש, הוא רבי שלי. כשאני רואה את הרבי שלי מדבר דברים כאלה, אני לוקח את זה למקום מאוד אישי. עכשיו, היום אני יכול להסתפק בזה בלי לתת לזה גם עכשיו את הקידום? ממש לא. זה לא בא בחשבון בכלל. הקידום יהיה הרב שגר, ואחרי הרב שגר, אצלנו מה אני אמרתי, אבל לא לגנית מאוחר. אני רוצה, בואו נקרא קצת מהרב קוק, קצת להתבשם קצת מהדיבורים שלו, הכל ברובד המאוד התחלתי של ה... בסדר? אפשר להמשיך? אוקיי, אתם נחמדים? זה טוב. אמרתי שאני יכול להמשיך. לא מקראו, עכשיו אני קורא בעין זין, לא מקראו, כי אם עצמות טבע נפשי, מה שאני מרגיש עונג ונחת רוח בעסק הנסתרות האלוקיות ברחבה וחופש. זאת היא עיקר מטרתי. בואו נעשה עוד שנייה אחת כאן. מה פשר המשפט הזה כשהוא מסתם במשפט? זאת היא עיקר מטרתי. אני ממש מרגיש, מתי אדם אומר זאת, זה עיקר מטרתי? מי מוציא משפט כזה מהפה? לפני שאני אראה את התוכן של הדברים. מה זה זו עיקר מטרתי? מי כותב ביומן שלו אמירה כזאת? מה?
הוא במאבק עם עצמו, מה שכל מצוין. העולם הדתי, כאילו, שהוא חלק ממנו, שאומר, הוא צריך לעשות בנגלה, צריך...
כן, מה שאומר יונתן, אז אני נסיע לך בצורה קצרה, מה עוד יפה אמרת, אני אומר, עיקר מטרתי, יש לי עוד מטרות. עכשיו, יש לי עיקר מטרתי, וזה ייסורים נורא גדולים, מי שהתנסה בזה יודע שיש רגעים בחיים שאדם צריך לדעת לסמן לעצמו את המטרה. לדעת מה הסיפור שלו. ממש, אם אדם לא מסמן לו את המטרה, הוא לא יכול להיכנס ברצינות לשום דבר. אין אפשרות היום בעולם המודרני, היום זה כל כך מודרני, אבל בעולם המודרני, כשיצירותי, נאמר ככה, זה היה דבר נורא שאני זוכר שאמרו לי את זה, ממש די שהייתי ממש צעיר. אני אספר על זה, אנקדוטה. אני, כשהייתי סתם של חייך ביחד, זה משהו מצחיק כשאני אסתכל על קצת בגיחוך. אני, כשהייתי בן 17, הייתי בכיתה י"ב. ואז ההורים שלי ממש העריכו את הנטיות לדוסיות שלי ולתכת לך לישיבה, זה היה ממש מנוגד לגמרי לרוח של הבית. ואז רצו לעשות איזה בית ספר, שלחו אותי למישהו הוא עדיין חי היהודי הזה, הוא פרופסור גדול לפיזיקה, שקוראים לו פרופסור פרנקל, בנימין זה פרנקל, שוודאי מי שגדל ברחבי יכיר אותו. הוא כזה יקה כזה שעם כל הדרך ארץ למדע שהייתה נהוגה בגרמניה של אותם ימים, ואני זוכר שהייתי ילד בן 17, והלכתי הביתה, לא הייתה לי ברירה, הייתי צריך לקבל מצד, ואז הוא הסביר לי בטוב טעם. תראה, ישיבה זה נחמד, אבל תשמע. מי שרוצה באמת איש מדע, אז אין לו שום דרך.
זה לא המקום.
ממש, ההצלחה שלה הייתה, הוא לא... אני חושב שהוא מאוד דומה לי בזה כבר, אני חושב שכמידת ההצלחות שלו פה, מידת ההצלחות שלי פחות יותר בחיים, הוא נחשב, אני נחשב, זה בסדר גמור. על כל פנים, השיחה הזו, אני זוכר אותה, תראו, אני מספר אותה כילד בן 17, ואני זוכר שהייתי ככה, הוא גרם לי בקומה השלישית של הבניין, אם אני לא טועה. לא, לא, עליתי כמה מדרגות למעלה, אולי עבר דירה מאז, הייתי בן 17.
איפה פלמח ליד הבית מרקחת?
בפלמח?
ליד הבית מרקחת,
לא זוכר, אני בכל אופן עליתי עם מדרגות, זה בטוח, לא זוכר את זה כבר, ככה זכור לי, אבל יכול להיות שהזיכרון
מתאה. זה השתה שאתה.
אני תשמע, אני בכל אופן, השיחה זכורה לי כמו שהוא אמרה, כאנקדוטה נורא מצחיקה, כאילו, שם אדם שאדם מבוגר, הוא ילד קטן, מסביר לו, תשמע, אם אתה רוצה את משהו, אתה כנראה אדם מוכשר, ככה רואים שלך לפחות טוענים. והיה לי ויכוח איתו אם זה נכון, אבל לא חשוב, אני לא ראיתי מספיק כזה, וגם הייתי, למדתי בתיכון מגמה ריאלית, הייתי כדרכם של אנשים הרציניים, מדעי מתמטיקה פיזיקה, אני מה אפשר כאן ללמוד בתיכון? מה, אני מציפות, אני נפלתם על הראש, מה? אז למדתי מתמטיקה פיזיקה, ולרצות לצון הוריי כמובן, ואז כמובן להמשך הישיר זה להיות במחלקה למתמטיקה פיזיקה בעברית, מטבע הדברים. מה לעשות? נכשל והביוגרפיה הלכה לכיוון אחר. אבל האמירה שלי נורא נכונה. היום, כאדם מבוגר, אני חושב שהוא צדק. אני חושב שהיום אדם לא יכול להגיע, אני לא אומר שבגלל זה לא הולכת לישיבה, זה לא מה שאני אומר. אני אומר שיש, הוא אמר דבר נכון, שאם אתה רוצה להיות אדם רציני בתחום שאתה עוסק בו, אתה לא יכול להתפזל אלו דברים, בלתי אפשרי. אני יכול לספר עוד סיפור על חבר שלי שהוא מטפל בכיר, שחבר שלי ממש מאז שהוא היה בכיתה ה', היום הוא כבר אדם שמבוגר ממני בשנתיים, ומאז אנחנו פחות יותר ידידים, והוא סיפר לי שהוא היה בהתמחות באורתופדיה בעין כרם, וראש המחלקה שגם אותו הכרתי סתם מסיבות שהייתי צריך אותו בתור רופא, אז הוא היה, גם לימים הוא הלך לעולמו, היה רופא מצוין, אז הוא אמר לו, הוא עבר לגור בבית אל בשלב מסוים, החבר שלי, והיה בהתמחות באורתופדיה, והרופא הזה נזף בו, לא עשר, אבל נזף בו, תחליט או אורתופד או מתמחל. הוא לא אמר את זה ממקום פוליטי, הוא לא אמר את זה ממקום כאילו שהיה לו משהו נגד, יכול להיות שהיה לו משהו, לא היה לו משהו נגד התחלויות, זה לא העניין בכלל. אבל הוא ראה את עצמו, זה נורא מצחן בעיניי, כי זה אורתודוקס כזה, שרופא אורתודוקס, אדם חילוני, רופא אורתודוקס מאוד, זה הדרך, אתה רוצה להיות אורתופד, אין משחקים, אתה חייב להיות כולך בתוך זה. אני חושב שמשהו מזה אנחנו איבדנו בדרך, החינוך שאנחנו עסוקים בו, אנחנו מאוד נוטים לזלזל בצורך של אדם להיות ממוקד ולדעת שאם אתה רוצה להגיע למשהו, אתה לא יכול להתפזר, היום הפיתויים להתפזר הם עצומים, כי ריבוי החוכמה וריבוי אפשרויות, וכל אדם יש לו הרבה כישרונות, הרבה אפשרויות מה הוא בדיוק יעשה, ונמצאים באיזשהו מקום שבו אתה כל הזמן נמצא כאן וכאן וכאן וכאן, בסוף אתה לא נמצא בשום מקום. אתה לא יכול להגיע למשהו ברצינות אם אתה לא באמת, ואני היום אני אומר את זה באחריות מלאה, אני גם סובל מזה, כי גם אני רק ביחסים שנים האחרונות החלטתי סוף סוף איכשהו למקד מטרה, וללכת על מה שאני מתמקד, וגם זה עוד לא סגור אצלי לגמרי, ולא מטור של מטרה שתל אביב, אמרתי, אדם שמחליט החלטה בשנה מסוים, זה לא חייב להיות החלטה לכל החיים. אבל אדם צריך לדעת שבקטע נתון שמונח באופק הנראה לעין לפניו, הוא צריך לקבל החלטה מה אני עושה, מה אני מתמקד. עכשיו, כשהעם אומר כאן, זאת עיקר מטרתי, אני ממש מרגיש אותו. אני מרגיש שהוא נאלץ פה כשהוא בא לארץ, וזה יומנים שהיו בין בסמוך למלחמת העולם הראשונה, ואני מבין, הוא היה בן 50, והוא חש שהוא עובר מהפכים מאוד, והוא חייב עכשיו למקד בעצמו איפה אני שוכן. הוא היה ענק בתורה, הוא היה גדול בתורה, בכל, לפי כל פני מידה, באובן ההלכתי ואובנים אחרים, ומה הוא כותב במשפט המשפט הזה? לא מקרה הוא. מי אומר לא מקרה הוא? מי אומר לא מקרה כי מצפו? מי אומר משפט כזה? חבר'ה, אני רוצה שאנחנו נעבוד על להרגיש את המילים גם. מי אומר משפט כזה? לא מכירו, כי אם עצמו טבע נפשי. מי אומר משפט כזה?
צריך להצדיק את זה.
צריך להצדיק את זה. אתם מבינים שהוא נאבק כאן עם משהו. אז התפקיד שלנו כשלומדים זה לראות עם מה הוא נאבק פה. וכל אחד איתנו מכיר את זה בחיים שלו. כשאדם לא מקראו, כי עם עצמות טבע נפשי מה שאני מרגיש עונג ונחת עונה בעסק הנסתרות האלוקיות באחווה וחופש. הוא כותב זה גם באורות התורה בקטע שהוא מפורסם, שבה הוא מדבר על ביאליק ברדיצ'בסקי, שהוא מבלוג'ין, והוא אומר שם, שהם הלכו בדרך, הוא אומר, יש הרבה שנפשם פונה לאגדה, והם לומדים הלכה כפי המנהג המורגל. ומהם יצאו מבני פריצי עמנו, לא כותב את שמה, אבל אני יודע מה שמה. כי הרב דרס סיפר לי, אומר עליו שלום, פעם אמרת לו, תגיד לי, מי הם? אז הוא מיד אמר לי, ביאליק ברדיצ'בסקי, זה השניים שעליהם הוא דיבר באותה פסקה, הוא לא הזכיר את שמה, הם היו הרי איתו בוולוז'ין, ואז הוא טען שהם יצאו לתרבות רעה, בגלל שהם לא מצאו את האות שלהם בתורה, בגלל שהם נאלצו להיות אנשי הלכה, שזה לא התאים לרוח לעצב וחולי וחולי, וזה בדיוק הנקודה שהרב אומר גם על עצמו כאן, ואז שם הוא אומר אפילו יותר מזה, יש לו משהו הרבה יותר מרחיק לכת, הוא אומר, אמנם נכון שלפי המסורת לא היה סוג בנסתרות, אלא אחרי שמילא קרסור, בדרך כלל יש מקורות שכתוב גיל 40, 42, משהו כזה, שרק אז יסוג בנסתרות, אבל הוא כותב, מי שאצלו העיסוק הזה הוא בעצם הלחם והבשר שלו, כך הוא כותב, הוא כותב את זה על עצמו כמובן, אז הוא יכול לצאת בגיל צעיר כבר, אז הוא לא צריך להמתין עד שהוא מילא קרסור, כי הוא מלא קרסור מזה. בדרך כלל מבינים את זה, קודם כל תהיה איש הלכה, תמלא אישה סופוסקים, אחר כך תחפש רוחניות. אבל הרב קוק אומר יש אנשים כאלה שסתם זה הלחם והבשר שלהם, אז הם לא יכולים לחכות עד אז, כי זה מה שאוכלים, זה המזון שלהם. עכשיו,
זה שהסתייגות, אני מראיתי את הירי, זה אחד החברים פה בקבוצה, שהוא אומר זאת תקרא מטרתי, האמירה המערבית של אותו רופא בן קרם, אותו פרופסור לפיזיקה, היא אותה אמירה שהרב שגר היה אומר, לתלמיד חוכם אין משפחה. אין לו, אין לו באמת, זאת אחד, זאת תקרא מטרתי, לא יודע, אצל הרב קוק, שאומרים את זה במובן המערבי, בעיניי זה מאוד מפחיד, ומכאן גם מגיע המקום שאומרים פה שהופכים את הדין שלהם לתלמוד תורה, למרות שהוא לא בהכרח יקבל שם את ה...
בוא נשאיר את הגיבור הזה פתוח, קודם כל אמרת בשם הרב שגר, וזה, אתה אמרת זה קצת מהר מדי, וקצת לא אחראי מדי, ואני רוצה להגיד רק בדוח עם אותו, שהוא... אבל לא אספר על זה, כשנגיע לרב שגר אני אדבר את זה על משהו, כשדבר עליו, אבל לא כמו שאמרת, שאתה מתחבר עם המשפחה.
זה... אני גם רציתי להעיר על זה, שאמרת בעולם המודרני, באמת היום, אמרת אולי היום זה כבר לא, אבל אנשים באמת, אני חושב, הם ראו את המחיר של הדבר הזה. ואחרי זה, באמת היו אנשים שאני אהיה רופא, ואני כאילו, להיות רופא זה כל החיים שלי להיות רופא, או לתלמיד חכם גם.
אני מקווה שתי הערות שלכם, אני חושב שאני לא... אני לא חושב שהכוונה כאן מול משפחה, מול משפחתיות אצל הרב קוק, זה לא רק שזה לא עומד מול משפחה, אלא שהמשפחתיות זה המרחב שבו הדברים קורים. זה לא כאילו יש איזה...
לא, ברור, גם מי שאומר את זה...
זה לא להיות מקצוען על חשבון הבית.
שלא אוהב את כל הבריאות, אז זה...
ברור שלא, זה מדבר פעם משהו הרבה יותר מורכב. המשפחה כאן לא מתפקדת כאיזה מין קונטרה או איזה מין ניגוד להתמקציעות, משהו. בכלל הרב קוק לא מדבר במונחים כאלה, בזה הוא לא, בזה הדוגמת שהבאתי היא לא טובות. הוא לא באתי לדבר על התמקציעות מקצועית במובן של פיזיקה או אורתופדיה.
אבל הוא כן.
לא, איפה? למה אני חושב שהוא לא? אני אומר את זה לגבי מה שאתה אמרת.
הוא מדבר כרגע על, הוא מדבר כרגע על המתח שיש לו בין העיסוק ההלכתי לבין העיסוק ברוח.
ולא בשום קריירה איזו שתהיה.
איפה את רואה?
רגע, עוד לא הגענו.
לא,
אני קראתי כי זה נפסקת ולא היה לי טוב שהפסקת.
אוקיי, טוב, אוקיי, בסדר, אוקיי, בסדר, אני מקווה, בואו נלך הלאה. כל התפקידים של יתר הכישרונות המעשיים השכליים אינם כי אם תפלים למהותי. אני צריך למצוא את עושרי בקרבי פנימה, לא בהסכמת הבריאות, טוב, כמה זה הדבר הזה חשוב, לא בהסכמת הבריאות, ולא בשום קריירה איזו שתהיה. כל מה שהכיר יותר את עצמיותי וכל מה שיותר עתיר לעצמי להיות מקורי ולעמוד על רגלי עצמי, בהכרה פנימית הממוזגה מדעה, הכרה הרגשה ושירה, יותר יאיר לי אור השם, יותר יפותחו כוחותיי להיות לברכה לי ולעולם. אתם מבינים איזה ייסורים, תלמר משפטים כאלה, כמו מה שאומר כאן להפך, הוא לא הולך על קריירה במובן המודרני, שאדם יקבל איזושהי הסכמה, יקבל את הגיבוי החברתי, יקבל את המעמד החברתי.
אנרכיסט.
מה?
אנרכיסט.
זה סוג של אנרכיה, אבל אנרכיה מתונה, אנרכיה מתונה שבה הוא יותר... סליחה, מה את אומרת?
גם הוא מדבר אל ההורים שלו.
עוד לא שמעתי, הוא מדבר?
אל ההורים שלו.
מה הכוונה אל ההורים שלו? שהוא דבר אל ההורים שלו כאילו.
כאילו, המשפט הזה הוא לא מקרה, הוא באמצע משהו. כאילו כמו שאתה ההורים שלך אמרו לך לך לזה, גם ההורים שלו אמרו לו כל מיני דברים. ההורים כמשל.
כן, ההורים כמשל, אוקיי, זה ברור. כל אחד יש לו את ההנחות שלו שהוא מצפה להסכמה חברתית.
הוא כאילו מתווכח איתם.
מתווכח, זה הרי נורא יפה להיות, לכן, מה היית רואה שאתה לומד יומה? אתה לא לומד כאן מניפסטים מוקשים עם סימן קריאה. אתה רואה אדם מתלבט, אדם שהוא מתייסר. הוא בונה את האישיות שלו מתוך המאבקים האלה. ורגע, כשאדם אומר, בוא נחזור לפסקה הזאת פעם. לא מקרה. אדם שאומר לא מקרה, הוא שולל משהו, אז מה הוא חושב? מה הוא חושב על עצמו? מה הוא חושד בעצמו? שכל המשיכה שלו למיסטיקה היא סוג של יצר רע. כמו שמלמדו אותו בישיבה, זה יצר רע. סוג של יצר רע. זה בדיוק הנקודה, מקרה, מה זה מקרה? מקרה זה המלאק, מקרה זה הספק, מקרה זה... לא טהור. זה המילה מקרה, המילה מקרה מילה... נורא טעונה, והרפוק היה לו המון רגישות לשפה ולמילים האלה. מקרה, מקרה, כל אחד שומע את המילה מקרה, מבין מיד שהוא דבר פה על המלאק, מדבר פה על השאלות טהור וכו' וכו'. ואז האלטרנטיבה של המקרה זה העצמות. זה הרי כל כך יפה לראות את איך הוא מעמיד כאן, ואני בכוונה מתעקש פה להרגיש את המילים, להרגיש את האנרגיה של המילים, כדי לא להפוך את זה מיד לאיזה מין רעיונות מופשטים, אלא לראות מה הוא כתב לעצמו. ואז המאבק הזה, אגב, שהוא מופיע בעוד מקומות, זה מתרוטץ בהמון מקומות בכתבים שלו, המתח שיש לו בהכרעות שלו וסימון המטרה, אני הולך למה שמתאים לי. אני נאמן לעצמי, לאור שבתוכי, וכל מה שיותר עתיר לעצמי להיות מקורי, ולעמוד על רגלי עצמי בהכרה פנימית המוזגת, מידיעה, הכרה, הרגשה ושירה, יותר יאיר לי אור השם, יותר יפתחו כוחותיי להיות לברכה לי ולעולם. אתם יודעים, משפט כזה, שהוא אומר אותו בכזה חוסר אמון בעצמו, הוא צריך לומר אותו כדי שהוא יאמין בזה. הוא לא מאמין בזה באמת, הוא רק אומר את זה... אומר את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כל המצל לחזור על זה כדי להשתכנע דרך אם אתה מרוצה. למה? למה יונתן מרוצה? אגיד לכם למה הוא מרוצה. יונתן הוא מתוק. עכשיו אני רוצה להגיד לכם שהוא היום בשונה ממני, הוא הרבה יותר צעיר ממני. מה לעשות? הוא הרבה יותר צעיר ממני. אפילו צעיר בהרבה מהילדים שלי. ותביא לי שאדם שנמצא בשלב הזה שבו אדם מעצב את דמותו, צריך לומר לעצמו לא להיבהל ממה שנעשה מסביב. לתת לעצמו, הנה גם דידי אומר אותו דבר. דידי אדם קצת רדום. אבל אנחנו נעיר אותו תכף. הוא לאט לאט... יאללה טוב דידי, אל תראו אותו ככה. ואז האמירות האלה נורא נורא חשובות. נורא חשובות. כשאדם יאמר לעצמו, זה לא מקרה, המשיכות שלי והנטיות שלי, זה לא, הרי אני לא עושה מה שכולם עושים. הרי אני הולך מפה, חפש ישיבה פה, הולך לישיבה שם, אני הרי מכיר את עצמי. אני הרי נודד פה, נודד שם. חבר'ה, אני מהחיים, למי שלא הבין עד היום. ותדעו לכם שהדברים האלה, גם אצל אנשים מבוגרים זה כך, אני אומר לחבר'ה צעירים, הרי זה ודאי כך, שהזהות לא מגובשת, ודאי יש תנועות מאוד ראשוניות, שאדם צריך לעבור אותן כדי להתחיל לנוע, אז הוא הולך פעם לפה, פעם לשם, והרב קוק הגיע בגיל 50, וזה גיל 50, זה לא גיל 18, בגיל 50, הוא עדיין לא סימן את המטרה, הוא עדיין לא ידע מה הוא יעשה כשיהיה גדול, כמו שאומרים אצלנו. שזה בדיוק לכן הוא כך מושך אותי. אם היה כבר יודע, זה היה משעמם אותי. בגלל שהוא לא יודע מה יעשה כשיהיה גדול. והוא אומר, זה מטרתי, וזה לא מטרתי, וזה מקרה, וזה עצמות. תראו, בגיל 51 אני מדבר. שיהיה לכם איזה תמרור, לראות איך נאחל לכם בכל ליבי. שלא בגיל 50, אלא בגיל הרבה יותר מבוגר, תכתבו דברים כאלה. שעדיין לא ברור לי מה, איפה עיקר מטרתי. אז יש, זה לא ככה שאדם רק סתם מטוטלת, והוא סתם בוהה וסתם מרחב באוויר. זה, לא זאת הכוונה. הוא היה אדם שהיה, הוא היה אדם רציני. הוא היה אדם מאוד, מאוד רציני, מאוד, מאוד לקח את עצמו ברצינות. אבל הרצינות שלו הוביל אותו לא להינעל באופן מלאכותי, ובהחלט להעז להיות נגד מה שמקובל בסביבה ובנורמות החברתיות, ולומר לעצמו, רבות, אני אומר לעצמי מול המראה, מול עצמי, רק מול עצמו, זה לא מאמר החוצה, זה ממש משהו מדבר עם עצמו. אני אומר לכם, זה לא מקרי. המשיכה שלי לרוח, המשיכה שלי לשירה, המשיכה של כל אלה, זה אני, זה מה אני. והוא אומר את זה לעצמו לא פעם אחת, זה לא איזה חד פעמים, אני אראה לכם ביומנים מכריכה לכריכה, בכל, איפה שנפתח אותו, את הדברים שלו, כך הוא מדבר. סתם דוגמה, הספרון החביב שהוציא בישיבת הרבה לפני כמה שנים, חדריו, או נפשי תקשיב שירו, סתם יקטו כל מיני קטעים, אנקדוט, ויש הרבה יותר מזה, זה לא, לא אספו את כל החומר, אלא הוא כמה, שם הדיבורים האלה חוזרים על עצמם בכל חור וסלק, בכל חור וסלק. עכשיו אני אומר, הדבר הזה, הוא נורא מרשים, הוא נורא שמדברים על, שאדם אומר על עצמו, אני אוהב, אני חייב לאהוב, זה המניע שאומר לעצמו, זה לא מקרה. זה, הוא בודק עם עצמו, איפה הדברים התשתיתיים של הדמות שלי? איפה הדברים שאני מטיל ספק, אם זה סתם גחמות, סתם יצר, סתם איזה מין נטיות לפה ולשם, והוא בודק את עצמו, וכאדם עובד השם באמת לאמיתה, וככה אני נותן בו את האמון שזה מה שהוא היה. אז הוא באמת כל פעם בודק, וכל אחד יש לו גם גחמות וגם כל מיני שטויות שעושה, ואז הוא יודע שהם שטויות, אז הוא שם אותם אחר כך בפח ההשפעה של הביוגרפיה שלו, ויש דברים שהוא, שמגלים בגיל צעיר, וכל החברה מעקמת את האף, מה אתה חושב לך, ומה... אני אתן למה אותו פרופסור חשב על הנטיות שלי. אני פרופסור יקה כזה שהוא מאוד כזה סטרייט, ישר כזה, אז באמת חשב, הוא ילד קטן שיש לו שטויות בראש, הוא רוצה ככה, בסדר, לימים אני יכול, מותר למעלה עצמי, לא מקרו, לא מקרו, היום אני יכול לומר זה לא מקרה. זה נכון שאני עצמי התחבלתי בזה, האם באמת כל ההליכה לרוח, לתורה, לדוסיות, לפרוש, אז זה סתם איזה גחמה שחולפת כזאת, כמו שבאמת חשבו וניסו לשכנע אותי בסביבתי הקרובה, או שזה משהו יותר רציני, שהוא אמור להיות איזשהו מקום, סוג של משהו משורש הנשמה. אלו היסורים, אגב, היסורים שכל אחד, ודאי צעירים, אני מדגיש אותם כמה שהם, אלו דברים נורא, נורא, נורא לא... קודם כל, הפסיכולוגים עושים את זה לפרנסה שלהם. וזה בחיים, דרך אגב. בדיוק במקומות האלה.
טוב, בדיוק אני רציתי לשאול, ברור שלך מרוצים ממה שעשיתם? בסוף, אני שותקת.
קודם כל, לא, אני מוכן לומר את זה בגלוי, אבל אני שתוק, אני מדבר גלוי. קודם כל, אבא שלי, אבא שלי נפטר בגיל צעיר. אז הרבה לא היה לו מה להגיד לי, הוא נפטר צעיר לו עלינו, כשהייתי בשיעור ה', הוא כבר הלך לעולמו, זה כבר היה שלב, הוא גם היה לא, הוא דווקא לא היה כל כך, זה יותר דין עם אמא שלי, יש תאריך ימים, גם כשמות זקנה היום. התשובה היא לא, חמש מאי, היום לימים הייתה, היה פיוס, היה שלמה, ממש לא. זה היה ממש בניגוד גמור לכל ה... וזה גם היה כך בישראל, אדם שנלחם על דרך, כשהורים שלו לא מרוצים, אגב, הדברים האלה, מה שאני באמת ברוך השם זוכה להם בקשר עם המון אנשים צעירים וצעירות, אני רואה מה קורה בדיוק בכל מיני קשרים גם בתוך הבית, זה מאוד לא פשוט, אין כמעט מצב שההורים מרוצים מהילד שלהם, כמעט, אין חיה כזו כמעט, יש פה ושם גם חריגים, אבל באופן כללי תמיד יש אי נחת, לא משנה מה זה סוג של אי נחת, כאן בדיוק השאלה, שכל אדם שבונה את זהותו, שואל את עצמו, האם זה מקרה או זה עצמות? זאת שאלה נורא חשובה. כי אם אתה סתם, אם זה סתם מקרה וגחמות, אז יכול להקשיב ל... אם הוא אומר לך איזה כיוון, אז אל תזלזל כל כך בקלות. היא רואה משהו. אל תהיה... אני אגבר את זה גם לעצמי, וגם... מצד שני, לא כל מה שאימא אומרת, צריך להקשיב לה. יש דבר שהיא לא מבינה, מה לעשות? היא אחר, היא מה שהיא, אני מה שאני. היא בנתה את זהותה, איך שהיא בנתה, אני אבנה איך שאני אבנה. זה צריך להיות מאוד מפוקח פה, לא להיכנס פה לריאקציות. כי אם זה רק הכל, זה רק תנועות של מטוטלת, או שעושים נכנעים באופן מופרז, או שיש ריאקציה באופן מופרז, כל התנועות האלה הן תנועות לא קונסטרוקטיביות, הן לא בריאות. אדם צריך לבנות במקום לא של הריאקציות, של התגובות הכימיות של אקציה וריאקציה. זאת לא הנקודה. הנקודה כאן היא באמת, וכאן הרב קוק כבר לא חושב שאני אשוח עם ההורים שלו. הוא היה בן 50, זה כבר לא היה עניין, גם לא היו, אני חושב שגם לא היו בחיים. מה?
היו בחיים.
היו בחיים ההורים שלו, אני אומר את זה.
הם לא צריכים להיות בחיים כדי שהוא יהיה בשיח איתם.
זה נכון, זה ודאי נכון. אני רק אומר שאני גם לא חש פה, למרות שזה שאתם מעלים פה שאלה שהיא מרתקת מצד עצמה, ואת איפה כאן דמות האב ודמות האם עומדים ברקע, אני לא יודע. ואין בחמל אחר, איך הם אותם. אבל כרגע הדיון זה יותר עם עצמו. עם האיסוס של אדם, האם מה שאני עושה, ואני נלחם עליו, ואני פורץ דרך, ואני מערער על הנורמה שגדלתי בה, ושהרבא שלי אמרו לי, האם הדבר הזה הוא באמת יצר רע או יצר טוב? נשאל את זה בצורה פשוטה, בצורה בשפת בעלי המוסר. האם זה יצר רע או יצר טוב? זאת השאלה שעומד כאן לזה. ואתם רואים כמה שהוא באמת תכבד לזה.
הוא לא מתלבט בה, הוא כבר הכריע, ואתה מאוד קשה לו.
אם אני אומר זאת, עיקר מטרתי, אני שומע פה את ה... אני חושב שזה עיקר מטרתי.
יש עליי המון לחצים חברתיים, וגם לי זה כבר נכנס לי לראש הלחצים האלה, אבל אני ברור, כאילו, עכשיו אני, נגיד, עכשיו שאני ברגע של הארז, ברור לי שזאת עיקר מטרתי.
אבל זה בדיוק הנקודה, הנקודה כאשר
להסביר, אבל זה יותר כמו חרדות פסיכולוגיות שליליות מאשר התחבטויות.
לך תדע, לך תדע. לכן אני אומר, א', אתה מאירה מאוד יפה, רק אני חושב שכאן המטרה שלי כזה, באמת לראות את ה... בייחוד במבט לאחור 100 שנה אחרי כתיבת הדברים, אז זה מרתק לראות את זה מהפרספקטיבה הזאת. זאת אומרת, באיזשהו מקום אני יכול לומר באופן ברור שמה שהוא כותב כאן זה באמת הוא. הוא באמת הראיה, האדם לא יכול להזין אחרים מהדבר שהוא המקרה של הדמות שלו. אדם יכול להזין לכם מהעצמות של הדמות שלו. אדם שמכל הסיפור הרוחני שלו הוא פיקציה, הוא בלוף, הוא רק איזה מין עמדת פנים כאילו. הוא לא יכול להשפיע על אחרים, זה בלתי אפשר, אדם שהוא קולטים את הבלוף. מי אתה יכול להיות מושפע? מישהו שהוא באמת מסרח את עצמו, והוא עצמו משוכנע שזה מה שהוא, הוא יכול גם להשפיע על אחר. ההשפעה של הרב קוק הייתה השפעה על דורות, הוא לא היה אדם שהשפיע על המעגל הקרוב אליו, הוא השפיע על כמה דורות. הוא השפיע עלינו היום כשישים פה 100 שנה אחרי כתיבת הדברים, מתחום יומן שלו, ואתה רואה כמה שהדבר הזה הוא מטלטל אותנו, כמה שהדבר הזה נוגע בנו. ואף על פי כן, הדבר הכי נוגע, זה העובדה שהוא לא כתב את זה באופן נחרץ, הוא דווקא האנושיות שלו, זה שהוא הוא פתח את עצמו לדבר גלוי, להתלבט גלוי, ולא לרמות את עצמו, ולא לשחק משחקים. זה על הדרכים הראשיים כאן, שהוא, ובסופו של חשבון, אני אומר, הוא ודאי, אני לא יכול לומר שהוא הכריע, כי גם ההכרעה, תמיד על הצו שהתנו בישיבה, בצעירותי, היה ראש ישיבה שתמיד התלבט על כל דבר. ואז אחד הציניקני אמר שהראש ישיבה, ראש הישיבה, מתלבט כל הזמן, אבל כשהוא מחליט אז הוא מהסס. ואני חושב שבנקודה הזו המושג להכריע זה מושג מאוד לא פשוט. יש הכרעות שאתה מקבל אותה, ובאמת הכרעה זה לא הכרעה אלימה שבה אתה דוחה את הספק, זאת הכרעה רכה. אני אומר כן, ושם אני הולך.
לא ספק אמיתי,
לא ספק נורא אמיתי. מה אתה מדבר? אתה יודע מה זה בחור ישיבה?
אם אתה עכשיו עדיין תתלבט אם היית צריך ללכת לפיזיקה או שהתורה זה עדיין יצר רע, אז לדעתי זה התלבטות לא בריאה, יש פה...
אתה עוסק, אני חושב שאני לא בריא.
מה, אתה עדיין מתלבט?
אני דווקא דיברתי שבוע שעבר איזה חתונה עם חבר שלי שהוא מתמטיקאי, גם קשור לפיזיקה, אני אמרתי לו שאני עדיין נמצא ב... זה לא התלבטות מהסוג שבו אני מערער על הקיים, אבל המשיכה לשם בכלל קיימת, ואולי אני עוד אזכה לזה גם. אני לא שלם עם זה שאני עזבתי לגמרי את כל ה... אני לא שלם עם זה, אבל זה לא שלם במובן שמערער על הרצינות של מה שאני עושה בחיים שלי. ממש זה לא מערער על זה. אבל זה בפירוש לא דוחק, זה לא דוחה הצידה אגפים שמצפים יגיעו לתם. אני בפירוש חושב שאני מאוד נמשך למדעים. אני חושב שלמדעים יש איזה גילוי שכינה לא פחות מאשר...
כמו למשל הרב, הוא לא נמשך לנגלה, זה לא שהוא גם נמשך לנגלה וגם לנסתר.
זה לא נכון, זה לא נכון, הוא היה איש הלכה מובהק, יש לו הרי כתיבה הלכתית רחבה, יש הלכה ברורה.
בסדר, יש לו בזה כישרון, אבל פה הוא מספר שהמשיכה העיקרית שלו...
הוא כותב כאן עיקר מטרתי, אבל שאומר עיקר מטרתי זה סוג הרבה יותר מורכב, זה לא שאדם... מחליט שחור לבן. יש פה צורך לקבוע עמוד שדרה ולקבוע מה הפריפריה. זה הרבה יותר מורכב. זה לא שאתה אומר, היום בכלל נוהגים לדבר, היום לא אומרים או-או, אלא הולכים על היום מגמגמים. זה לגמגם? גם וגם. זה נקרא לגמגם. גם וגם. עכשיו אני חושב שגם כאן, ההכרעות האמיתיות של האדם, הן לא נעצרות במקום שבו הוא חותך שחור לבן. אלא הוא נותן מקום, רק הוא יוצר כמו שהגוף בנוי עם עמוד שדרה, זה נסיים, בעמוד שדרה ואיברים פריפריאליים, גם במיית הזהות יש עמוד שדרה ויש איברים פריפריאליים. אם אתה לא יודע איפה עמוד השדרה שלך, אתה באמת הופך להיות כאילו אין לך מה להישען, השלד לא בנוי. עכשיו, השלד חייב להיבנות, וזאת הנקודה שהוא נאבק עליה כאן. איפה היצירה שלי, איפה הכתיבה שלי, איפה הדיבור שלי יהיה? וכאן, זה ההתחלטות שהוא אומר אותה כאן, זאת עיקר מטרתי, ואכן זה מה שהוא גם עשה. כל הגותו, כל הווייתו, כל ההשפעה שלו, כל האנרגיה שאנחנו נולקים היום ממנו, היא בדיוק בזה מאחר שזאת עיקר מטרתי, הוא היה מכריע אחרה אחרת. הוא אומר, אני יהיה גדול הדור העבדני, או ההלכתי, או פסיקתי, או משהו כזה, הוא היה הולך לשם, הוא אומר, זה לא אני, זה פשוט לא אני, אני לא אוכל ליצור. הוא כותב שיותר יאיר לי אור השם, יותר יפתחו כוחותיי להיות לך לי ולעולם. אז הוא אומר כאן אחרא, שהוא גם מתחבד בעוד 1,000 פעם, חוץ מהפסקה כאן בערפילי תואר, אבל הוא בסופו של חשבון, הוא סימן כאן. וזה אני אומר, הדבר הזה הוא פותח לנו את הפתח לגבי מה שאני רוצה לטעון ולהראות, שבעצם ההכרעה היא לא רק עיסוק בנסתרות, אלא עיסוק באדם. וזאת הנקודה, וזה אולי המהפך העיקרי שלו, לא רק האיסור שהוא הולך לעסוק בנסתר ולא בנגלה, אלא שהוא הולך לעסוק באדם, כי הנסתר משמעותו אדם. זאת הנקודה החשובה של עיסוק, בניגוד למה שחושב שללמוד נסתר זה זוהר, ללמוד נגלה זה בעל כמה. אלו ההבחנות של ילדים קטנים. ההבחנה בנסתר לנגלה זה לעסוק במופשט או לעסוק בממשי. זאת השאלה הקובעת, לעסוק בממשי זה לעסוק, זה לעסוק בו עצמו. ולעסוק באדם בכלל, כי הגילוי שכינה שלו זה בא משורש נשמתו ולא מאמירות מופשטות, וזאת הנקודה שאני חושב שהמהפך בתורה שהוא מסמן אותו. זה חוזר לשאלה שריברי בהתחלה, אם אין פה סוג של הפניית גב לתורה, אני חושב שכאן בדיוק הנקודה שהתורה שהיא בעצם בצד מסוים היא הסיימת הלימוד במונח הקבלי שעוד נדבר עליו, שיש בפי התורות הסוד יש בימות המשיח מעבר מזיהרה דמשה, או שמשה שזה התורה, לזיהרה דאק, זיהרה דאדם קדמון, שזה בעצם גילוי החשיפת העומק האנושיות, עומק האדם. זה המהפך שהוא עצמו עשה, ולכן אמרתי, מעבר מנגלה לנסתר בעיניי, שווה מעבר מעיסוק בבן אדם למקום, לעיסוק בשורש הנשמה האנושית. וזאת הנקודה, לכן נגמר מושכת אותנו היום, שאנחנו מחפשים את האדם, אבל רק אמרתי, רק משפטי פתיחה, באמת לא אמרתי כלום היום. O yo 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 ירוז, ככה, אור חוזר. אורי, בבקשה.
זה מאוד מאוד מתקשר לי לסיום של הודו יומן דרכים של עזריאל קרליבך, שהוא מסיים את הספר באיזשהו מפגש עם נרו, שהיה ראש הממשלה אחרי גנדי, והם מדברים שם על המצב הפוליטי, כי ישראל
ועוד אפילו... מה? אתה מכיר את הספר?
הוא בראש המדע.
איזה יופי. זה הראשון בקריירה שלי שנזכיר את ספר הדמויות, ורק שמכיר אותו יוכל לספר לי שעל נרו, אוקיי.
הוא מסיים את הספר בזה שהם מדברים על המצב הפוליטי בעולם, כי עוד הוא קיבלה עצמאות מבריטניה ממש ממש כמעט באותו זמן שישראל קיבלה, ואז הוא אומר לו, קרליבך מדבר איתו, והוא אומר לו, אז השאלה היא מה לעשות. ואז נרו אומר לו, אתה רואה פה את המון כל ההבדל בין איש המערב לאיש המזרח. הוא אומר לו, למה אתה מתכוון? ואז נרו אומר לו, איש המערב היה שואל מה לעשות, ואיש המזרח היה שואל מה להיות. זה ממש, זה מרגיש
לי מאוד... אתה מוכן לעשות את זה טובה, לי אין לי ספר בבית. אתה מוכן לדעת את הבית? יש לך דפו?
כן.
זה מה שהעולם הבא למצוא שם, לא?
גלות.
ועוד דבר בהקשר של האנרכיזם, זה שהוא מסיים את הפסקה הזאת בלהיות לברכה לי ולעולם. כלומר, זה לא אנרכיזם, אין, יש...
אני רק כן.
זה נכנס פנימה ויוצא חוצה גם, זה לא נשאר.
ממש יפה, ממש יפה. או יו 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 לא התחלנו, לא התחלנו כלום. אני אשמור את הדפים, אם אתם רוצים לקחת תקחו, אם לא, אני... שבוע הבא אני רק ארשום פה משיעור 14, משנה את התאריך הזה, אבל זה יהיה אותו... אותה תוכנית.
תודה רבה, חבר'ה.
שבוע טוב.